פסוק פסוק מם ויקה יהושע את כל הארץ. האם ויקה הכוונה שהוא כבש? לא. יש מקומות שנהיו תחת שלטונו, יש מקומות שעדיין, למרות שהוקו הכנענים, עדיין הם שלטו שם. כלומר, המלחמות האלה הן ארוכות. אבל הוא יקה את כל הארץ. ההר והנגב, איפה זה ההר? זה מדרום הר חברון עד צפון השומרון. כלומר, עד אזור דותן. זה נקרא ההר. והנגב, זה אנחנו מכירים, זה יותר דרומה. והשפלה, זה בעצם מעזה עד צידון. זה כל אורך שפלת החוף. והאשדות, ואת כל מלכיהם, האשדות, איפה שמפלי המים. זה כולל כנראה את אזור מדבר יהודה. לא ישיר שריד, ואת כל הנשמה האחרים, כאשר ציווה השם אלוהי ישראל. ויקם. עכשיו יש כאן תיאור גיאוגרפי, יהושע, מקדש ברנע ועד עזה. ואת כל ארץ גושן, ועד גבעון. עכשיו, מה זה ארץ גושן? זה אמרנו כך כמה פעמים שאף אחד לא יודע באמת. יש בזה מאמרים שונים שנכתבו. יש כאלה שאפילו רצו לומר שארץ גושן זה ארץ גושן איפה שישבו בני ישראל. זה מאוד לא סביר. מה יש לו לחפש שם? ונגיד אפילו שהגושן זה בצפון מדבר סיני. בכל זאת, זה לא נשמע ככה. כנראה שזה אזור אזור בית שמש. כי הרי כתוב גושן ועד גבעון. אז כנראה זה החלק של עמק האלה, דברים כאלה. ואת כל המלאכים האלה ואת ארצם, לחד יהושע פעם אחת, כי השם אלוהי ישראל נלחם לישראל, וישוב יהושע וכל ישראל עמו אל המחנה הגלגל. כל זה מדובר, אם כן, על אזור הדרום. סליחה, אני חושב שאנחנו... אני טעיתי לגמרי. פרק י' א' גם למדנו על המלחמה הצפונית. נכון? טוב, לא משנה. ויך ישמוע יבין מלך חצור וישלח אל יובב מלך מדון ואל מלך שימרון ואל מלך אחשף ולמלכים אשר מצפון בהר ובערבה נגב כנרות ובשפלה ובנפדו ומים. רואים עושים חשבון על המפה, מדובר בחלק הצפוני, בערך מחדרה, בקו העובר לאזור עמק בית שאן וצפונה. ומלך חצור הוא כנראה הראש של הקואליציה הזאת. לפי החפירות הארכיאולוגיות, חצור הייתה עיר גדולה מאוד במונחים של אותם הימים. הכנעני ממזרח ומים. מה זה ממזרח ומים? הכנעני תמיד ישב במקומות נמוכים וישרים. נגיד עמק יזרעאל, חוף הים, בקעת בית שאן וכדומה. כן? אז הכנעני ממזרח ומים. ים הכוונה מצד בית שאן. והאמורי והחיתי והפריזי והיבוסי בהר. והחיבי תחת חרמון, בארץ המצווה. שאלה עלתה בפעם שעברה, מה זה החיבי הזה מתחת להר חרמון? מה זה באזור הגולן לפי זה? או מה שנקרא בקעת הלבנון. מה הם עושים שם החיבי? הרי הגבעונים הם חיבים. גם מצאנו שבאזור עזה יש העבים היושבים בחצרים עד עזה, העבים, הרמב"ן אומר שהם חיבים גם כן. וגם הרפאים אשר בעבר הירדן, הם גם כן חיבים. זאת אומרת שהחיבים היו ממלכה גדולה, שנשארו שרידים ממנה בכל מיני מקומות בארץ. ויצאו הם וכל מחנם עמם עם רב כחול אשר על שפת הים לרוב וסוס ורכב רב מאוד ויוועדו כל המלכים האלה ויבואו יחד ויחנו יחדיו אל מי מרום להילחם עם ישראל. איפה זה מי מרום? יש אומרים שמי מרום זה אזור הקישון. יש מספר ביצות, מספר אגמים בעמק ישראל. יש אומרים שלא, מה פתאום? מי מרום זה אגם החולה, הרבה יותר צפונית. יש מזהים, כל מקום שבו יש איזה אגמון, אומרים, יש מישהו שיש לו תיאוריה ששם זה מי מרום. אז לך תדע, אולי זה פה, אולי זה שם. מה שברור זה שזה מצפון. ויאמר השם אל יהושע אל תירא מפניהם כי מחר כעת הזאת אנוכי נותן את כולם חללים לפני ישראל את סוסיהם תעקר ואת מרכבותיהם תשרוף באש. ויבוא יהושע וכל עם המלחמה עמו עליהם על מי מרום פתאום ויפלו בהם ויתנם השם ביד ישראל ויקום וירדפו עד צידון רבה ועד משרפות מים ועד בקעת מצפה מזרחה ויקום עד בלתי ישאיר להם שריד. זאת אומרת, פה מדובר בוודאי ויקום עד צידון רבה, כדי להגיע ממי מרום, איפה שזה לא יהיה, ועד צידון, זה לא הולך ביום אחד, זה מלחמה של מספר ימים, הכתוב כאן קיצר. מדובר גם על מספר כיוונים. האחד לכיוון צידון, והשני עד ביקת מצפה מזרחה, כנראה ביקת הלבנון המזרחית, מה שקרה גזרה המזרחית, מי שזוכר את הביטוי הזה. לכן אי אפשר לומר שהדבר הזה נעשה ברגע אחד. למרות שכתובה המילה מחר, מחר פירושו הזמן שיבוא. ויעש להם יהושע כאשר אמר לו השם, מצוסים עיקר ואת מרכבותם שרף באש, וישו יהושע בעת ההיא וילכוד את חצור. ואת מלכה היכה בחרב, כי חצור לפנים מראש כל הממלכות האלה. עכשיו, זה לא כך פשוט הסיפור הזה של כיבוש חצור, כי אנחנו מוצאים בימי דבורה את יבין מלך חצור ואת סיסרא שר צבא יבין. אז מה הוא עושה שם? הרי כבר נחרבה חצור. אז יש בזה כמה דעות. יש אומרים, מה שהכי סביר, שבאמת חצור כבר הייתה חרבה, אבל סיסרא לקח את שרידי האוכלוסייה של חצור והוא ישב בחרושת הגויים, מקום שקראו לו חרושת הגויים. יש זיהויים, יש טופוגרפים איפה זה נמצא, ואז המשיכה המלחמה שם. יש אומרים לו שחצור חרבה פעמיים, יש לזה גם יסוד בעדות הארכיאולוגית, שהיו כנראה שני כיבושים בחצור, דברים שבהחלט יכולים להיות. ויקו את כל הנפש אשר בא לפי חרב, אחריהם לא נותר כל נשמה, ואת חצור שרף באש, ואת כל ערי המלאכים האלה ואת כל מלכיהם לחד יהושע ויקם לפי חרב, החרים אותם כאשר ציווה משה עבד השם. רק כל הערים העומדות על תילם לא שרפם ישראל, זולתי את חצור לבדה שרף יהושע. עכשיו למה? כנראה חצור היא מעין יריחו של הצפון, כמו שאת יריחו הוא שרף, אז גם את חצור הוא שורף. יש ראשית הממלכות בדרום, יריחו, ראשית הממלכות בצפון, חצור. לכן יש מין הקבלה בין שתי המלחמות, שני המרחבים, גם פה הוא שורף. וכל שלל הערים האלה והבהמה בזזו להם בני ישראל, רק את כל האדם יקו לפי חרב עד ישמידם אותם, ולא לא ישאירו כל נשמה, כאשר ציווה השם את משה עבדו, כן ציווה משה את יהושע. וכן עשה יהושע, לא הסיר דבר מכל אשר ציווה השם את משה. ויקח יהושע את כל הארץ הזאת. עכשיו עושים חשבון. לפני כן אמרנו שיהושע כבש את כל הדרום. עכשיו שהוא כבש גם את הצפון, עושים גם כן חשבון. זה מזכיר לנו עוד משהו. אתם זוכרים שהיו שתי ממלכות שמשה כבש. ממלכת סיחון, ממלכת עוג. נכון? ממלכת סיחון הייתה יעד ראשון, ממלכת עוג זה הגיע בפוקס. כן? כבר לא היה אמור להיות. אבל עוג מלך הבשן יצא למלחמה לקראת ישראל, ואז החריבו והשמידו גם אותו. וגם שם התורה עושה חשבון, מהי הארץ שכבש משה. בהתחלה נותנים תיאור של ארץ סיחון, אחר כך לוקחים תיאור של ארץ עוג, ואחר כך תיאור כולל של שניהם. אז כמו שיש ממלכה דרומית וממלכה צפונית בעבר הירדן המזרחי, כך יש אזור דרומי ואזור צפוני בעבר הירדן המערבי. מובן? לכן הכתוב רוצה לעשות הקבלה בין משה ליהושע, ולכן מתאר את הכיבושים בצורה הזאת. כן, ויקח יהושע את כל הארץ הזאת, ההר, ואת כל הנגב, את כל ארץ הגושן ואת השפלה ואת הערבה ואת הר ישראל ושפלתו. לפני כן נאמר השדות, אבל ומן ההר החלק העולה שעיר ועד בעל גד בבקעת הלבנון תחת הר חרמון ואת כל מלכיהם לחד ויקם וימיתם. עכשיו, איפה זה ההר החלק העולה שעיר? הר החלק העולה שעיר זה כנראה ההר שמצפון למכתש הגדול. לא המכתש הענק, לא מכתש רמון, אלא יש מכתש אחר, קוראים לו המכתש הגדול. אז זה שמה, ההר הוא כנראה הציון של הגבול הדרומי של נחלת יהודה. אז כנראה זה ההר החלק העולה שעיר. ומה זה בעל גד? בעל גד תחת הר חרמון. השאלה איפה זה החרמון? כן? היום מזהים את החרמון בצפון רמת הגולן. שם יש כמה פסגות, וקוראים לפסגות האלה הר חרמון. אבל כנראה שבזמן התנ"ך הביטוי חרמון כלל את כל הר מול הלבנון. זה רכס שלם שמתחיל מן החרמון בדרום, והוא נמשך הרבה יותר צפונה, משהו כמו 150 קילומטר צפונה יותר, באזור הלבנון, ושם יש עיר עתיקה מאוד בשם בעל בק. בעל בק מוזכרת גם במשנה בכינוי בעל בכי, והיא כנראה בעל גד אשר בלבנון, שמתוארת כאן תחת הר חרמון. אז בעצם מדובר על שטח גדול מאוד, מבעל בק ועד המכתש הגדול, זה משהו כמו אורך של 400 קילומטר. כן? מדובר על ארץ רחבת ידיים. הר ישראל. מה אתה רואה פה? הר ישראל. כן, הר ישראל. מה הבעיה? הר ישראל ושפלתו. הר ישראל זה ההר. זה כל אזור יהודה ושומרון. עכשיו, למה נקרא הר ישראל? בגלל שהשבטים ישבו בעיקר שם. הם פחדו להתיישב בשפלה בגלל רכב הברזל של הכנענים. אז בניגוד למה שקרה בתקופה הציונית, שעיקר ההתיישבות הייתה בשפלה ולא בהר, עם יהושע זה הפוך. היה בעיקר בהר ולא כל כך בשפלה. יש עוד סברה, יכול להיות שאחד ההרים, אנחנו לא יודעים לזהות אותו בדיוק, נקרא על שם ישראל, כלומר יעקב. הרי יעקב ישב שם. אז יכול להיות שבשלב מסוים של החיים שלו, היה הר שקראו לו הר ישראל. כי הוא ישב שם. ימים רבים עשה יהושע את כל המלאכים האלה מלחמה. עכשיו שימו לב שזה בדיוק סותר את מה שאמרנו לפני פרק אחד, שהוא לקח את כל הארץ פעם אחת. אז איך כתוב ימים רבים עשה יהושע את כל המלאכים האלה מלחמה? אלא הכוונה, בפעם אחת הוא נתן מכה. הוא עיקה את כל הארץ פעם אחת. אבל להשליט את השלטון שלו, צריך היה לעשות מלחמות רבות זמן רב. בסדר? למה אני מדגיש את זה? כי מבקרי המקרא טוענים שספר יהושע הוא ספר דמיוני, שמתאר את כיבוש הארץ בבת אחת, כשהארכיאולוגיה מראה שהכיבוש ארך ימים רבים. אז אני מציין שספר יהושע אומר את זה, שהכיבוש ארך ימים רבים. אז כך שהוא לא ספר דמיוני, הוא יודע מה שהוא אומר. אלא מה? יש בהתחלה התמונה הכוללת, אחר כך מפרטים לך. יש פה שאלה. בשיעור בשבוע שעבר, הרב התלבט איך מופיע מלך חברון, הרי הוא היה בין חמשת המלכים, אבל גם מלך עגלון. ואם דביר זו ירושלים, הרי שגם המלך הזה מופיע פעמיים, כך שמלך חברון אינו כל כך חריג. יש לציין שדביר איננה ירושלים. דביר, לפי הכתוב מפורש בספר שופטים, היא בזק, העיר בזק. אז כך שזה מוריד את זה, ואז זה הופך את מלך עגלון ואת מלך חברון לחריגים. שלום רבנו, מה הנושא של המלחמה הנוכחית? תודה. הבנתם את השאלה? תסביר לי את השאלה, אני לא הבנתי. מה זה? מה הנושא? מתכוון לעזה, בסדר, יש המלחמה הנוכחית, אבל לא הבנתי מה פירוש השאלה, מה הנושא של המלחמה. מה הוא שואל? מה? מה אתה אומר? לא, אז תעזור, אתה רוצה לעזור לו, תעזור לו, תגיד לי מה אתה אומר. מה המטרה של המלחמה הנוכחית? טוב, אני לא רוצה להיות רע, ולומר שזה כדי לנצח בבחירות. אבל, לא, זה דבר טוב מה שקורה עכשיו. סך הכל מקסחים את הצורה לאויבי ישראל, אז זה מצוין. רק שזה לא יחזק את אבו מאזן. טוב, איך תדע מה עושים עם כל זה? היית צריך להביא כיבוד היום, נו, אז אתה יכול, עד סוף השיעור אתה יכול. טוב, לא, זה דבר גדול, צריך לשמוח, להודות לקדוש ברוך הוא, דווקא היום אמרנו הלל בגלל זה. מה, לא בגלל זה? טוב. אני חושב שהוא התכוון למשהו אחר השואל, הוא התכוון, מה אם הנושא, הוא התכוון להוסיף את המילה עם. מה עם הנושא של המלחמה הנוכחית? רוצה שאני אגיד משהו על המלחמה הנוכחית. זה הכוונה. טוב. איפה אנחנו? לא הייתה עיר אשר השלימה אל בני ישראל. בלתי אחיבי יושבי גבעון. את הכל לקחו במלחמה. כי מעת השם הייתה לחזק את ליבם לקראת המלחמה את ישראל למען החרימם לבלתי להיות להם תחינה, כי למען השמידם כאשר ציווה השם את משה. שני הפסוקים האלה צריכים בירור. הכתוב אומר שהיחידים שישלימו עם ישראל היו יושבי גבעון, ושאר הערים לא ישלימו עם ישראל. כי זה היה מעת השם. זאת אומרת שאם הם היו משלימים עם ישראל, אז מה היה קורה? אז היו נשארים במקום, נכון? זאת אומרת שיש כאן בקידוש אותיות קידוש לבנה, מה שכתוב בהלכה, שלפני שיוצאים למלחמה נגד מישהו, מציעים לו קודם כל להשלים, נכון? זאת אומרת שהסיפור הזה שיהושע יוצא למלחמה אכזרית בלי שהוא נותן מקום לאפשרות של שלום, זה לא נכון. לכן אמרו חז"ל, שלוש אגרות שלח יהושע לפני שהוא נכנס לארץ. באיגרת אחת הוא אמר, הרוצה לברוח יברח, הרוצה להשלים ישלים, הרוצה לעשות מלחמה יעשה. רגע, אז קודם כל הרוצה לברוח יברח, ואז הגרגשי פינה. ואחר כך הרוצה להשלים, הכוונה להיכנה. להשלים הכוונה להיכנה. כן, להשלים זה להיכנה. והרוצה לעשות מלחמה יעשה, זה אנחנו גם יודעים מה זה. תנה. מה מסוכן? אם יש לך מה? אויב רב. כן.
אתה עושה איתו בסוף שלום, למרות שאתה שולט על המלחמה. אם הזמן משתנים הנסיבות, ואתה רואה שהוא יותר ממך בסוף,
אתה אומר, הבנתי, אתה אומר, הסיפור הזה של הרוצה להשלים ישלים, יש בזה סכנה. מה הסכנה? שעכשיו הוא משלים, אחר כך הוא ינקום בך. אתה צודק. אבל האם בגלל זה, זה יהיה צודק להשמיד אוכלוסייה שכעת רוצה לעשות איתך שלום? אז התשובה היא שלא. ההלכה אומרת שאתה לא משמיד אותם, אלא אתה עושה איתם שלום. אבל מה? אתה דורש מהם תנאים מיוחדים מאוד, כן? קבלת שבה מצוות שנצטבו בני נוח, מס ועבדות וכו'.
אתה אין כל איזה ריזיקה.
ריזיקה, נכון. איך אמרו רבותינו עליהם השלום? החיים
לא פיקניק.
לא פיקניק. כן? ולכן אנחנו לוקחים סיכונים. ויבוא יהושע בעת ההיא ויחרט את הענקים מן ההר, מן חברון, מן דביר, מן ענב, ומכל הר יהודה ומכל הר ישראל, עם עריהם החרימם יהושע. מה זה הענקים? מפה באו הענקים?
חברון.
חברון, אבל יש פה עוד. דביר, ענב, הר ישראל. מאיפה הם? איזה עם הם? הענקים. הם מן הרפאים. כן? לפי מה שאנחנו ראינו בפרשת שלח לך, זה הרפאים. כן, הענקים, בני הענקים וכדומה. הייתה כנראה אוכלוסייה של ענקים. השאלה מה זה ענק? איזה גובה? במשל על גוליית נאמר שהוא היה ענק, נכון? רגע, על גוליית כתוב שהוא היה ענק, נכון? מה היה הגובה שלו? 6 אמות וזרת. אז כמה זה יוצא? 3 מטר. 3 מטר, בסדר? אדם בגובה 3 מטר. 3 מטר זה מאוד חריג, אבל זה לא כמו באגדות, כן? של ג'ק והאפונה. מדובר על אדם מאוד גדול. יש גזע מאוד גדול. אז ודאי שגוליית היה חריג בתוך החריגים. אז אפשר לומר שזה היו אנשים בגובה של 2 מטר, למשל. כן? 2 מטר זה גם גבוה מאוד. יש אנשים בעולם, עד עצם היום הזה, יש אפילו שבטים שלמים בגובה הזה. הנושא. זכורני שהרב אמר על מלחמת לבנון השנייה, שהנושא הוא המוסר, ושכל מלחמה מבררת איזשהו פן בתהליך ההיסטורי של עם ישראל לקראת תיקון העולם. על כך שאלתי, מה המבצע הנוכחי בעזה בא לברר בראייה הזאת? תודה. זה טוב. לא, עכשיו הוא הסביר את השאלה שלו. לא, הוא לא שם בפינה, הוא שאל, הוא הסביר את השאלה שלו. ודאי שאני לא יכול להתעלם. כן, ברור. פשוט יש פה ביטוי למה שנקרא הפן של האחריות שבמוסר. כן, כלומר אתה לוקח את מי שאחראי על מערכת ואתה אומר הוא לא חסין. דבר יפה. כן, כלומר אין קטן וגדול. כן, ראש הזרוע הצבאית של החמאס נפגע. תגיד, זה יכול ליצור מלחמה קשה מאוד, תגובה, גם מבחינה דיפלומטית וכו'. אבל לא. יש קודם כל הצדק. הצדק צריך להיעשות, עין תחת עין. זה, אני חושב, דבר יפה.
זה כבר עשה, מה? זה כבר בורא. זה כבר עשו תחת מגייסים בדיוק, אתה יודע בדיוק
אותו סיפור. כן, זה נכון, זה נכון. אז זה לא יודע, אז יכול להיות שיש עוד משהו. לך תדע מה זה מצית. לא יודע. אני מוכן להשקיע בזה מחשבה. תודה על הערה, ההתעוררות של בדבר. לא נותר ענקים בארץ בני ישראל, רק בעזה, בגת ובאשדוד נשארו. מה זה ארץ בני ישראל? מה זה ארץ בני ישראל? מכירים את הביטוי הזה? זה החלק שבו ישראל יושבים. שימו לב, איך נקראת הארץ שלנו בתנ"ך? ארץ כנען, ארץ האמורי, הארץ הזאת, ממלכת יהודה, ממלכת ישראל. האם יש מקום כלשהו שבו כתוב שהארץ הזאת נקראת ארץ ישראל? יש, בספר מלכים כתוב שלא יספו גדודי ארם לבוא בארץ ישראל. ושם הכוונה לאזור שבו ישראל יושבים. זאת אומרת, הביטוי ארץ ישראל כדי לציין את ארץ ישראל הוא ביטוי מאוחר יותר, והוא אצל חז"ל. בסדר? העניין שלא נתנו שם לארץ. ואם כבר נותנים שם לארץ, זה הארץ של ישראל. לא שיש לארץ עצמה שם. הארץ מוגדרת על פי יושביה.
מתי לא נתנו?
בזמן התנ"ך. בזמן התנ"ך אין שם לארץ. שמת לב לזה?
ומתי ארץ חמדה?
ארץ חמדה זה כינוי, זה לא שם. זה כמו שאתה לוקח ילד ואתה אומר לו חמודי. חמודי זה לא השם שלו. זה היחס שלך אליו. משהו אחר. כן? אבל למשל, הודו. הודו זה ארץ. כן? צרפת, אנגליה, אלה ארצות. כן? ובארץ ישראל אין שם לארץ. לא קוראים לה, היום למדינה קוראים מדינת ישראל. אגב, גם זה לא שם. כן? השם הרשמי של מדינת ישראל מהו? מדינת ישראל, לא ישראל. מה שכותבים על המפה ישראל זה טעות. מבחינה רשמית, השם של המדינה הוא מדינת ישראל. באיזה מובן? מה זה מדינת ישראל? זה שם מוזר, לא? אלה, אז, מה? המדינה של ישראל, זה הכוונה. לא המדינה עצמה היא ישראל, אלא זה המדינה של ישראל.
זו הסיבה שעדיין לא הגדירו את הגבולות
שלו. זו הסיבה שלא הגדירו את הגבולות. זאת אומרת, אבל באמת בדיונים שהיו לקראת הקמת המדינה, אז היו במשך כמה שבועות התלבטו איך לקרוא לארץ, איך לקרוא למדינה שתקום. ואלה שהחליטו לקרוא למדינת ישראל, בהחלט התכוונו למה שאני אומר, המדינה של ישראל. למה אני מדגיש את זה? בגלל שמצאנו שניתן שם פרטי לחבל ארץ בספר בראשית. ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך. נכון? כלומר, יש העתקה של השם מן האדם אל האדמה. ואז יש ירידה של האדם בגלל זה. ויוולד לחנוך את עירד. עירד, עיר, ירד. זה... כאשר הטריטוריה הופכת להיות במקום האדם, יש נפילה. מה שאין כן בארץ ישראל, שזאת הארץ שמוגדרת על פי יושביה. לא היושב על פי הארץ. טוב. ויקח יהושע את כל הארץ. ככל אשר דיבר השם אל משה, ויתנה יהושע לנחלה לישראל. כמחלקותם לשבטיהם, והארץ שקטה ממלחמה. מה זה? ויתנה לישראל כמחלקותם לשבטיהם. יש חשיבות באחיזה הרשמית, הפורמלית של יהושע על כל הארץ, למרות שהיא לא הייתה ממש כבושה. מדוע? כי אחר כך צריך להנחיל את הארץ לשבטים. עכשיו, אתה לא יכול, יש לנו כלל בהלכה, אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. נכון? למשל, אם לפני שכובשים איזשהו מקום, מחליטים מראש, החלק הזה של המקום הנכבש יהיה שייך לפלוני, והחלק ההוא יהיה שייך לאלמוני, מבחינה הלכתית זה לא תופס. נכון? אתה לא יכול לחלק דבר שעוד לא כבשת. אתה לא יכול למכור את עור הדוב לפני שהרקת אותו. היום זה מצוי שמה? כן, אז יש פה שאלה הלכתית, איך אפשר למכור סחורות עתידיות? התלמוד מלא בסוגיות שדנות באפשרויות, כיצד לנסח את החיוב המשפטי שיאפשר את זה. על כל פנים, העיקרון הבסיסי בהלכה, אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. כיוון שיהושע הולך להקנות את הנחלות של השבטים לשבטי ישראל, כשעדיין זה לא נכבש, יש פה איזה בעיה. לכן היה צריך קודם כל שיהיה כיבוש פורמלי. שתהיה השתלטות אפילו קצרה של יהושע על כל הארץ, כדי שהיא תהיה תחת ידו, ואז יהיה אפשר לחלק אותה. זה הסיפור. כן? מצאנו דבר דומה לזה בפרשת תולדות. כן? מכרה חיום את בכורתך לי. שיש פה בעיה, איך אפשר למכור בכורה? הרי הבכורה, מה זה? זה הזכות של פי שניים בירושה, נכון? כאשר יצחק ימות, אז הבכור נוטל פי שניים. אבל יצחק עדיין חי, אז איך אפשר למכור את זה? זה דבר שלא בא לעולם. מה המחלוקת?
אפשר למכור דבר שלא בא לעולם.
רבי מאיר אומר שאדם כן יכול למכור דבר שלא בא לעולם. אבל ההלכה לא כרבי מאיר, ההלכה כחכמים, שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. אז איך יכול להיות שיעקב קונה את הבכורה מעשיו? לכן אומר הספורנו שבזה כתוב, ויאמר ישבע לי וישבע לו, שהשבועה היא זו שגמרה את הקניין. נוסף לכך, יש ברמב״ם, שהרמב״ם אומר, אף על פי שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, הוא יכול להתחייב בנדר או בשבועה, שכשהדבר יבוא לעולם, הוא יקדיש אותו. כמו שמצאנו ביעקב, וכל אשר תיתן לי, עשר העשירינו לך. הרי עוד לא ניתן לו, איך הוא יכול להתחייב במעשר על דבר שהוא לא הגיע לידו, אבל הוא יכול להתחייב שכשהדבר יבוא לידו, הוא יהיה עשר אותו.
למה אתה צריך לחשוב שצריך שזה לא יכול להיות ככה? זה הרי ברור.
מה זאת אומרת? אני לא יכול למשל...
כשמשהו לא בא לעולם אין בעיה. ואני תמיד יכול, כשאני אהיה גדול, אני אהיה כזה וכזה.
נו.
זה אין בעיה, כשאני אהיה עשיר, אני אעשה גם
איתך. לא, לא, אבל יכולת להגיד שאם היה אפשר להקים דבר שלא בא לעולם, אז ברגע שיעקב יש לו 10 כבשים, אוטומטית אחד מהם קדוש. אז זה לא כך. עד שיעקב לא מעשר, זה לא קדוש. נובע? כן.
מה
לא
שהזכה בפייס על יתן כך וכך, זה לא טוב.
כשאדם אומר, כשאזכה בפיס אתן כך וכך, זה לא תופס על הממון, אבל זה מחייב אותו להפריש.
אותו דבר.
לא, זה לא אותו דבר. כי נגיד, אם אדם יאמר, אם אזכה במיליון שקל, אני אתן לך 100,000. פתאום מגיע מיליון שקל, בא אותו אדם שהבטחת לו, לוקח את 100,000. מותר לו או לא? לא. אבל אתה חייב לתת לו. זה לא אותו דבר, כי היא צריכה לעשות פעולה. בסדר, אם לא תעשה לא... הפעולה, אותו אדם עבריין, אף על פי כן, זה לא עבר. בסדר? טוב. ואלה מלכי הארץ, אשר היכו בני ישראל, וירשו את ארצם בעבר הירדן, מזרח השמש, מנחל ארנון עד הר חרמון, וכל הערבה מזרחה. אז מתחילים עכשיו פה סיכום כללי של כל השטח של ארץ ישראל, שתחת השבטים. וכל הערבה...
מזרח. עכשיו אני רוצה לתאר שטח כל שם, צריך לומר מאיפה הגעתי ומערב, אבל אני קשה ארץ ישראל. מזרח עדיין הוא אין סוף למזרח. בכדי להגיד משהו איפה התחום, מפה ופנימה, לא מפה והחוצה. הערבה ומזרחה.
זה לא סליחה, לא כתוב בכל הערבה ומזרחה.
בכל הערבה, מזרחה.
נכון, לא כתוב ומזרחה. כתוב הערבה, מזרחה. הערבה שמצד מזרח.
עד שמגיעים את הערבה בעצם?
כן, יש הערבה שממזרח ויש הערבה שממערב. תגיד לי מה זה הערבה, אז אני אגיד לך מה זה ממזרח וממערב, מה זה הערבה? זה השטח הישר שמשני צידי הירדן, מה שנקרא עמק הירדן היום. בסדר? אז יש לך ערבות מואב, יש לך ערבות יריחו. זה הערבה וזה הערבה. יש ערבה מזרחה, יש ערבה מערבה.
כאשר הירדן הוא בעצם מה שמודדים זה מערב או מזרחה?
בוודאי, הרי כשאומרים מזרחה ומערבה, זה ממזרח לירדן או ממערב לירדן. שתי גדות לירדן. פשוט. טוב. אז מה השטח? מתחילים מן המזרח. סיחון מלך האמורי היושב בחשבון, מושל מהרוער אשר על שפת נחל ארנון ותוך הנחל וחצי הגלעד, ועד יבוק הנחל גבול בני עמון. שאלה, מה זה תוך הנחל? מה, 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 הוא שולט על אמצע הנחל? הוא עובר, הוא שולט על המים. זה מושג מודרני. מה? היה העיר אשר בתוך הנחל. הרי מובה בסקן, נכון, אתה צודק, יש איזה מין אי או משהו כזה. בתוך, בפרשת חוקת, בספר במדבר, כתוב מפורש, שמלבד ערוער אשר על שפת נחל ארנון, יש גם העיר אשר בתוך הנחל. גם עליה שלט סיחון. בסדר? כלומר, יש על שפת הנחל למעלה מעל הצוק, ויש למטה עוד עיר. שעליה, שהייתה העיר הדרומית של ממלכת סיחון. איפה יש לנו מה? בנהר הירדן? מי אמר שזה בירדן? תסתכל, אני יודע, אם כתוב, אצלי בפסוק כתוב על איזה נחל מדובר. נכון? אני צריך להגיד לך מה כתוב, אני הרי אפילו קראתי את זה. בסדר? אז מדובר על נחל ארנון. נחל ארנון זה הנחל הגדול שמבדיל בין מואב לבין נחלת ראובן, שנשפך מול עין גדי בצד מזרח של של הארץ. כלומר, כשאתה עומד בעין גדי, אתה מסתכל לעבר ירדן, ואתה רואה שם בתוך ההר איזה מין שסע כזה, איזה מין בקע, שם זה נחל ארנון. זה הגבול בין מואב לראובן. נכון, אתה צודק. בין סוריה לירדן? האם כבודו הסתכל אי פעם על מפת ארץ ישראל? טוב. אז תגיד לי, סוריה זה מי? צפון, דרום, מזרח או מערב? זה מצפון, נכון? בסדר. מה יש מדרום לסוריה? יש מדינת ירדן, נכון? ממלכת ירדן. יפה. בסדר. עכשיו, איפה נמצא ים המלח? בצפון, בדרום, במזרח או במערב? בדרום. יפה. אז אם כן, ים המלח וסוריה אין קשר, נכון? יפה. עין גדי, זה ליד סוריה או ליד ים המלח? נו, מה התשובה? ים המלח. יפה. אז אתה מסתכל, אתה עומד בעין גדי, ומסתכל מזרחה, ואתה רואה בקע. הבקע הזה, אתה אמרת שהוא ליד סוריה. הכיצד? לא יכול להיות. נכון? אז הוא נמצא היום בממלכת ירדן, ושם הוא מבדיל בין החלק הדרומי, שהוא מואב, ממלכת מואב הקדומה, לבין החלק הצפוני יותר, שלאורך ים המלח, זה נקרא נחלת שבט ראובן. בסדר? אז שם זה היה הגבול הדרומי של ממלכת סיחון. ושם בתוך הנחל הזה יש עיר בתוך הנחל ועליה שלט סיחון. פשוט לא. טוב. אז איפה אנחנו? כן. ואז אני שוב קורא את פסוק ב'. סיחון מלך האמורי יושב בחשבון. מושל מהרוער אשר על שפת נחל ארנון ותוך הנחל. וחצי הגלעד ועד יבוק הנחל גבול בני עמון. איפה זה יבוק? יבוק זה בין סוריה לירדן? ממש לא. אז טוענים, היום הזיהוי המקובל, זה מה שאתה אמרת, זה מה שנקרא וודי זרקה. כן, וודי זרקה. ו... מה? כן, אז יש כאלה שמניחים שזה קצת יותר צפונה, אבל הדעה המקובלת היא שזה מול גשר הדם, מה שנקרא וודי זרקה. עד כאן ממלכת סיחון. אם כן, מארנון ועד וודי זרקה, חצי מהגבול שלו המערבי הוא לאורך ים המלח, ועוד חצי לאורך הירדן. עד כאן ברור? עד מחצית מסלול הירדן. מה? מה ההקעה? מה? האם הכיבוש של משה הוא מתקופת יהושע?
לא.
הקטע הזה, בוא נבדוק. אני מציע שנסתכל בפסוק א', ואלה מלכי הארץ אשר יכו בני ישראל. נכון. יפה, יפה, יפה. טוב. מה זה מתקופת משה? זה סך הכל שנה לפני. כן? כן, מדובר פה בשנת... כן. כן. לא, עכשיו אומרים בני ישראל. בני ישראל, עכשיו עושים סיכום כללי. מחברים את הכיבושים של משה עם הכיבושים של יהושע. והערבה. מה זה הערבה? בקעת הירדן. עד ים כנרות. מזרח, מה זה יום כנרות? הכנרת, יפה. מזרחה ועד ים הערבה, ים המלח, מזרחה. דרך בית הישימות ומתימן תחת אשדות הפסגה. אשדות הפסגה, כנראה השפך של הארנון לתוך הים המלח. זה שים המלח עד היום הזה לא מתייבש, זה בזכות נחל ארנון. שהוא מביא הרבה מאוד מים. כן, מה אתה אומר? מזרחה. הצד המזרחי של הכנרת, עין גב. שמעת על עין גב? על כנר? כן.
איך
וזה מדרום. עד ים, יש ים כנרת, יש ים הערבה. הכנרת היא בתוך הערבה. היא בתוך השקע הסורי-אפריקאי. אז הערבה, עושים לך פה סיבוב לאורך כל הערבה. והערבה, עד ים כנרות מזרחה.
אז זה לא מזרח, לא פעם.
המזרח של הכנרת,
אז
אני אסביר לך. כן. והערבה, כאילו נקודותיים. כלומר, הערבה, הכוונה, עמק הירדן. בתוך עמק הירדן יש לך שתי ימות גדולות. האחת ים כנרת והאחת ים המלח. בסדר? אז מה אומר לנו הכתוב? והערבה. עד ים כנרות מזרחה, כלומר שזה החלק הצפוני של הערבה, שזה ים כנרות מזרחה. בסדר? ומדרום עד ים הערבה ים המלח מזרחה. אתה מבין, המזרח, בוא נעזב לך. כשאני אומר מזרח, אני מתכוון לקו שעובר מצפון לדרום. בסדר? החלק הצפוני של החלק של הקו שאני קורא לו מזרח נקרא ים כנרת מזרחה, והחלק הדרומי נקרא ים המלח מזרחה. זה שאפשר לשחשך שם את הרגליים, זה מסביר מה? אבל אסד עוד לא נולד בתקופה שבה הדבר הזה נכתב.
זה הכל, כל הימה.
לא, מדובר רק על המעטפת. הים בכלל לא מוזכר פה. הים לא רלוונטי בגבולות. בסדר? מדובר פה על האזור שמה של עין גב, של כנר, קורסי, עד גדות, כן? עד בוכה או צוחקת. בקיצור, זה האזור הזה. טוב. ומתימן עד אשדות הפסגה, שזה השפך של הארנון לתוך ים המלח. עד היום הזה אפשר לראות את זה, אמנם זה לא בצד שלנו, אבל אפשר, אם משקפת אתה רואה את זה טוב. או שאם אתה מבקר בירדן, אתה יכול גם להגיע לשם ולשחשך את רגליך בכיף בארנון. רק שזה מסוכן קצת שם, בגלל העוצמה של הזרם. כן. בית הישימות זה המקום שעל גבול המדבר. כלומר, זה הקצה של הארנון על גבול המדבר. כן, ישימון, ישימות, ישימות. כן. טוב, וגבול עוג מלך הבשן. עכשיו אנחנו ממשיכים בחלק הצפוני של מזרח הירדן, של מזרח הארץ. וגבול עוג מלך הבשן מיתר הרפאים היושב באשתרות ובאדרי, ומושל בהר חרמון ובסלחה ובכל הבשן עד גבול הגשורי והמאחתי. וחצי הגלעד גבול סיחון מלך חשבון. מה זה גבול הגשורי והמאחתי? איפה הם יושבים, הגשורי והמאחתי? איפה בצפון? מה? איזה בניאס ואיזה נעלה. אבל איפה זה ממלכת גשור? ממזרח לכנרת, במקום שקוראים לו סוסיטה. בסדר? שם הייתה ממלכה גשורית. בדרום הגולן, על שפת הכנרת. בסדר? משה עבד השם ובני ישראל היקום. ויתנה משה עבד השם ירושה לראובני ולגדי ולחצי שבט המנשה. אז כל זה החלק המזרחי, מה שכבש משה. משה כבש, אם כן, מן הארנון ועד החרמון. עד כאן ברור?
אם אנחנו רואים על כך שגבול הגשורים
סוסיתה. אז כלומר, יש מובלעת. יש מובלעת. זה אומר שיש לא מובלעת. יש מובלעת שלא נכבשה. אזור?
בתוך אותו ים כנרות מזרחה, שם יש
מובלעת? יש מובלעת של הגשורי, נכון? יש אפילו קיבוץ, קוראים לו גשור, עד עצם היום הזה. טוב. ואלה מלכי הארץ, אשר יקה יהושע, ובני ישראל בעבר הירדן ימה, מבעל גד בבקעת הלבנון, איפה זה בעל גד? זה העיר הנקראת, כנראה, בעל בק. יש שם שרידים מפוארים של מקדש רומי, של יופיטר. אדום הזה, כן, זה כאלה עמודי ענק שם. זה אחת האטרקציות למי שמבקר בלבנון. אז מבעל גד בבקעת הלבנון ועד הר החלק העולה סעירה. איפה זה הר החלק העולה סעירה? כנראה מצפון למכתש הגדול. כן. לא למכתש רמון, שהוא נקרא מכתש הענק, אלא מכתש הגדול. כן? ויתנה יהושע לשבטי ישראל ירושה כמחלקותם בהר ובשפלה ובערבה ובאשדות ובמדבר ובנגב החיתי האמורי והכנעני הפריזי החיבי והיבוסי. עכשיו יש לנו פה רשימה של המלכים. מלך יריחו, עכשיו אנחנו נראה איזה מלכים אנחנו שמענו עליהם.
מה זה בית יהושע לשבטי ישראל? כל אחד אמר לו אתה פה?
לא, הוא נתן לשבטי ישראל, כלומר ל-12 הנשיאים, הוא נתן להם סמכות, כלומר, הוא כאילו, זה הפך להיות שלו, ואז הוא נותן את זה לנשיאים, והנשיאים נותנים את זה לציבור. הרי אחר כך חילקו את הארץ לפי נחלות. צריך שתהיה סמכות משפטית למישהו להגיד זה שלך וזה לא שלך. כן? אז מי הוא הגוף שיכול לעשות את זה? אז צריך קודם כל שהארץ תהיה של מישהו. אז היא הייתה קודם כל של אדם אחד. יהושע בתור המלך, כאילו הופך את כל הארץ להיות שלו. ואז הוא נותן אותה לנשיאים, ואז הנשיאים יכולים להנחיל. מובן? אז מי הם המלכים? בואו נבדוק, יש פה 31. איך אני יודע שיש פה 31? א', כי אפשר לספור, ב', כי זה כתוב בסוף. מלך תרצה אחד, כל המלכים 31, נכון? בפסוק האחרון. בואו נראה. מלך יריחו, זה פגשנו, נכון? אחד. מלך העי, אשר מצד בית אל, גם פגשנו, אחד. מלך ירושלים, איך קראו לו? אדוני צדק, נכון? אחד. מלך חברון, אחד. שלום קודר, מצינו גם אצל חנה שהקדישה את שמואל. נכון, אז זהו, היא לא יכולה להקדיש אותו, היא יכולה להתחייב שכשהוא יגדל היא תקדיש אותו, וזה מה שקרה באמת. אין. אז איפה היינו? מלך חברון אחד, מלך ירמות, פגשנו זה בקואליציה הדרומית, 5 מלכים של הקואליציה הדרומית, מלך ירמות אחד, מלך לחיש אחד, מלך עגלון אחד, מלך גזר אחד, מלך דביר אחד, מלך גדר אחד. גדר לא פגשנו, זוכרים? לא פגשנו. כן? מלך חורמה אחד, מלך ערד אחד, גם זה לא פגשנו. איפה פגשנו את המלחמה על ערד וחורמה? מצאנו אותה בשני מקומות. פגשנו אותה בספר שופטים. בספר שופטים שמה יש תיאור של המלחמה על מלך ערד שיקו אותו עד חורמה, איזה מקום שקוראים לו חורמה. מה? וגם בספר במדבר, בפרשת חוקת, גם כן מסופר שבני ישראל כבשו את האזור הזה. ואז יש כאן שאלה גדולה, גם מבחינה היסטורית וגם מבחינה אמונית. מתי נעשתה המלחמה הזאת? אם היא נעשתה בימי משה, יוצא שבני ישראל כבשו חלק מארץ כנען עוד בימי משה. מה זאת אומרת שלא חרסו לארץ? ומה זה הסיפור הזה שהמלחמה מסופרת אחר כך בספר שופטים? נכון? על זה נשפחו נחלי דיו, נשברו כמה קולמוסים. לא ניכנס לפרטים, בזמנו כשלמדנו את זה דיברנו על זה. טוב, מלך ליב...
אחד.
כל אחד הוא חשוב, מה זאת אומרת?
לא.
כמו שאתה אומר... כנגד 4 בנים דיברה תורה. אחד חכם, ואחד רשע, ואחד תם, ואחד, תגיד. ראה, סליחה, אבל גם ב4 אתה לא צריך להגיד את המילה אחד.
לא, אבל פה זה 4, פה 31.
זה כזה הכיף כזה, אתה מונה אותם. דבר חביב, אתה מונה אותו. אתה יודע, יש נקרא מסבחה. אתה יודע מה זה מסבחה? יודע מה זה מסבחה? כן, זה הצ'ופצ'י כזה, שהמוסלמים משתמשים בו.
זה מוקצה בשבת לכל הדבר.
זה מוקצה בשבת? למה? למה מוקצה בשבת?
מוקצה בשבת וגם חוקות הגויים.
זה? חוקות הגויים וזה?
זה מה זה, מה זה? הגויים.
זה שעשוע.
זה בקוראן, הוא עומד...
זה כן, זה מספר המזמורי תהילים שלו, שהוא צריך להגיד משהו כזה. אז הוא סופר. מה זה? חוקות הגויים? נראה לי קצת נסחפו, מה אני אגיד לך. טוב, על כל פנים, אז גם פה אתה... אז מה זה המסבחה? אתה מבסוט כזה, אתה אומר עוד שבע, עוד שבע. זה גם פה, מלך, מלך זה אחד, אתה... זה כמו יריות תותחים כשעושים מלחמה, כן.
יש מלך עי שהיא במקום אחר, הוא כתוב שאשר מצד בית אל.
אשר מצד בית אל, כן, כי המילה עי פירושה חורבה. כן, אז יכולת להגיד, זה, הרבה חורבות יש. אפשר להגיד לו, החורבה הזאת, כן. מלך לבנה אחד, מלך עדולם אחד, מלך מקדה אחד, מלך בית אל אחד. כל זה היה עד עכשיו הדרום. עכשיו אנחנו עוברים אל אזור השומרון. מלך תפוח אחד, מלך חפר אחד, מלך אפק אחד, מלך לשרון אחד. את אלה לא פגשנו, כלומר לא ראינו את תיאור המלחמה נגדם. וזה האזור של שכם בעצם, האזור האמצעי, שהוא תעלומה שלא מתואר כל כך בספר יהושע הכיבוש שלו. על מדוע, זה יש כל מיני השערות, דיברנו על זה בזמנו כשלמדנו על המעשה של הגריזים והריבל, לא נחזור על זה. מלך מדון אחד, מלך חצור אחד, מלך שמרון מרון אחד, מלך אכשף אחד, מלך תענך אחד, מלך מגידו אחד, מלך קדש אחד, מלך יוקנעם לכרמל אחד. כל זה זה הקואליציה הצפונית. מלך דור לנפת דור אחד, מלך גויים לגלגל אחד. מדובר אם כן לא גלגל הדרומית, אלא מדובר על גלגל צפונית. יש הרבה מקומות בארץ שנקרא עם גלגל. אדם הזה יש כמה מקומות שהערבים מכנים אותם ג'לג'וליה. כן? אז זה גלגלים. לא, גלגל זה הכוונה דבר שזה צורה מסוימת של מבנה הטל, בצורה של גלגל של אדם. של לאו דווקא, הגלגל של יד יריחו היה מרכז אדמיניסטרטיבי. מלך תרצה, אחד איפה זה תרצה? זה בוודי פרה, נכון? כל המלכים 31. כל המלכים של עבר הירדן המערבי. אבל אם אתם מוסיפים של המזרחי, זה יוצא עוד שניים, סיחון ואוג, יוצא 33. יפה מאוד. עכשיו, אם אתם לוקחים 31, מוסיפים את יהושע, יהושע הוא המלך ה-32. נכון? 32 נתיבות פליות חוכמה. לב נתיבות, שזה בבחינת חוכמה, שזה מדרגתה של ארץ ישראל, שאווירה מחכים. עד כאן, להיום. שלום.